כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא קבלת החלטות בחיים. התלבטויות. קבלת החלטות אלה הן פעולות אנושיות בסיסיות שמתבצעות מאות פעמים במהלך היום. חלק מההחלטות הן שגרתיות, פשוטות. לדוגמה, מה האדם ילבש, מה האדם יאכל, לארוחת בוקר, צהריים וערב, איך האדם יגיב לחברו. לעומת זאת, יש החלטות משמעותיות. האם להתחתן? האם להתחיל תהליך רפואי זה אחר עם סיכוי וסיכון? האם לעבור דירה? ועוד החלטות שהן בעלות השפעה מכריעות יותר בחיי האדם. בכל אופן, בעיני הבוחר, בעיני המחליט. וגם כשלאדם נראה שהוא תחת מסגרת כובלת ואין לו שום בחירה, בהרבה מאוד מקרים זוהי טעות. הוא לא עירני לבחירות, להחלטות שהוא יכול לקבל. בספר המפורסם האדם מחפש משמעות, מתואר שם תהליך קבלת החלטות של אסירים במחנה הריכוז. שם כביכול החליטו בשבילם על כל דבר. אבל לא, היו התלבטויות יומיומיות לאותם יהודים יקרים, שבתנאים המחפירים של המחנה, אותן החלטות נעשו חשובות מאוד. מתי לנגוס בחתיכת הלחם השמורה בכיס? באיזה חלק של התור לעמוד כדי לקבל את החלק הסמיך יותר של המרק? עם מי לחלוק את פרוסת הלחם האחרונה? האם לתת למישהו אחר או אני אקח לעצמי? האם לשמור מאכל מסוים לשבת קודש, לחגים ובשוטים של גדולי ישראל באותה תקופה? הורים ששואלים האם יכולים להחליף את הילד שלהם בילד אחר כדי להציל את הילד שלהם מהמוות, רחמנא ליצלן. גם באותה נסיבות שנראה שלאדם אין בחירה, הוא נעול, הוא כבול, גם שם ישנה בחירה לאדם. גם בנסיבות הקשות ביותר האדם לא מאבד את הבחירה שלו. וגם שם יכול האדם לעשות בחירות יוצאות מגדר הרגיל מבלי שהאדם בכלל היה חושב שבשלב הזה של החיים האדם יעשה בחירות כאלה. בטח לפי הוגי דעות שחשבו שהמניעים של האדם זה היצרים והתאוות ורק להרגיש טוב. והנה כאשר האדם עומד במצב הישרדותי קשה כל כך, הוא עדיין שואל את עצמו, האם אני אוכל? האם אני אתחלק עם מישהו אחר? מתי אני אוכל? איך אני אוכל? ודאי שהאדם הוא לא רק בהמה משוכללת. רוח האדם היא העולה למעלה, למעלה מהיצריות, וגם בשלב ההישרדות יכול לאדם להשתמש בכוח הבחירה שלו. האדם הוא ודאי לא בהמה משוכללת, כמו מי שחשב לומר כך. אז לאדם יש בחירות רבות בחיים שלו, החלטות שהוא אמור לעשות מדי יום. ולא פעם האדם לא עושה החלטה, וגם זו החלטה להמשיך את חייו ללא שום בחירה, ללא שום שינוי. אבל גם האדם הזה שממעט בבחירות גם הוא. כשהוא יוצא לקנות מאכלים, כשהוא יוצא לקנות ביגוד, הוא בוחר האם את זה או האם את זה. ובאופן כללי לבחירה יש מעלות רבות. ודאי שמצד אחד הבחירה יכולה לשפר את תחושת הרווחה והאחריות של האדם. הרווחה כי יכול לעשות יותר דברים. האחריות של האדם להתמקד מה הוא רוצה, את זה להשיג, להתרכז יותר במה שחשוב לו. אבל בהרבה מאוד מקרים אנשים מתמודדים עם החלטות ממקום של בלבול, לחץ. לא פעם זה אפילו משתק את האדם. וישנם נתונים חשובים שנמצאים בבסיס של כל קבלת החלטה: המידע והתועלת. מידע לגבי כל האפשרויות, כל הבחירות שעומדות בפני האדם. ודבר נוסף, הערכה. כמה תועלת נוכל להפיק מכל בחירה. ומה נחשב תועלת? אצל בן אדם קטן תועלת תחשב אולי הנאה פשוטה, אצל אדם מבוגר יותר תועלת תחשב חשיבה לטווח ארוך, אצל אדם ירא שמיים התועלת תהיה מה יהיה רצון השם. אבל בכל אופן, המניעים של תועלת הם חלק מהותי מהבחירה של האדם. ואז המקום הזה האדם גם יודע כמה מחיר הוא נדרש לשלם עבור אותה תועלת, מבחינת המשאבים, אם זה כסף, זמן. על מנת שאדם יוכל להחליט החלטה משמעותית, באופן כללי נדרש האדם לאסוף כמה שאפשר מידע על החלופות הקיימות, ואז לבדוק, להשוות, להגיע למסקנה. לדוגמה, להחליט איכן לגור, בעיר זו או בעיר אחרת. האדם אוסף מידע בתחום הכלכלי, השווי של הדירות, השווי של המגורים, מחיר השכירות או הקנייה, החברה שתהיה שם וכדומה. הבעיה היא כשהאדם מחפש להגיע לוודאות מוחלטת. ומה הכוונה? ודאי שכדאי לבסס החלטה על בסיס בדיקה, חשיבה מעמיקה, אבל הרוב הדבר לא אפשרי. למה? כיוון שחלק גדול מההחלטות בחיים מתקבל על בסיס ודאות חלקית. ומה הכוונה? האדם בוחר מקצוע מסוים שהוא רוצה ללמוד. אדם בוחר מוסד מסוים לילדים שלו. אדם בוחר תהליך רפואי זה או אחר בגלל מחלה זו או אחרת, רחמנא ליצלן. הרי ודאי שאנחנו באי ודאות. האי ודאות הגדולה ביותר היא חוסר הידיעה של מה שיהיה בעתיד. האדם בוחר לגור במקום מסוים. היום זה נראה טוב. האם עוד שנה ושנתיים גם כן? האם עוד שנה ושנתיים אני, האדם שבחרתי לעשות שינוי זה או אחר, האם אני אשאר אותו אדם? אנשים יוצאים לשידוחים. הם מחפשים ודאות מוחלטת. האם השידוך הזה יהיה בדיוק אותו דבר גם כאשר נתחתן? האם הוא תמיד יהיה נחמד? האם הוא תמיד יהיה רגוע? האם היא אף פעם לא תיחס? מחפשים ודאות מוחלטת. דבר שלא יהיה, בטח לא אצל בני האדם. לבני האדם יש בחירה והם מושפעים מכל כך הרבה גורמים שמשנים אותם. לכן ודאי שמצד אחד נבסס את ההחלטה על בסיס בדיקה וחשיבה מעמיקה. יחד עם זאת, חשוב לדעת ולהפנים שבחירות מתבצעות על בסיס ודאות חלקית, לא על בסיס ודאות שלמה. ולא פעם בני אדם נמנעים מלקבל החלטה. למה? בגלל שחסרה להם הוודאות המוחלטת. ודאי, כדאי לחפש נתונים ועובדות שיפזרו את ערפל אי הוודאות. אבל לדעת איכן האדם יכול לפזר את ערפל אי הוודאות, ואיכן הוא חייב להיכנס אל אב הענן, להיכנס אל הערפל אל אי הוודאות, כי לא תמיד הדבר מתאפשר לראות בצורה מוחלטת האם הבחירה תהיה נכונה או לא. לכן קבלת החלטות היא חלק מתהליך התפתחות האדם. אי אפשר להתקדם בחיים ללא שהאדם מקבל החלטות. הוא מתקדם ונע וצומח ולא נשאר באותו מקום. אתמול הוא היה אדם רציני מאוד וגם מראה פנים כעוסות. היום הוא רוצה להיות אדם רציני מאוד, אבל גם מראה יותר פנים שמחות. הוא רוצה לעשות שינוי, כמו שאומר רבינו בחיי החסיד, אבלו בליבו, אבל צהלתו על פניו. הוא רוצה להשתנות, הוא עושה שינוי. האם זה ישתלם, לא ישתלם? איך פתאום יסתכלו עליו? הוא יתחיל לחייך? הוא יתחיל להיות חברותי? אנשים יאמרו שהוא אדם לא רציני. אבל מצד שני, אין לו חברים. מה הוא יעשה? זה כן כדאי, לא כדאי. האם הוא יכול לתכנן מה יהיו התגובות של כל האנשים סביבו? האם הוא יכול לתכנן מה הוא יעשה כשאנשים יאמרו לו, מה פתאום הוא מתחיל לחייך? מה קרה לו? הוא כבר לא אדם רציני כמו שחשבנו. נכון שהאדם נכנס לאי ודאות. מה יאמרו? איך יגיבו? אז לא פעם האדם בגלל אי הוודאות אומר לעצמו, עדיף לי לא להחליט ולהשאיר את המצב איכשהו, ולא לעשות שינוי. העמד דבר על חזקתו הראשונה. הוא מעמיד את הדבר על איכשהו עכשיו, ואומר לעצמו, לא כדאי להשתנות. וזוהי טעות, כי האדם הוא לא חפץ. את החפץ, על החפץ נאמר, בוא נעמיד אותו בחזקתו הראשונה. מה שהוא היה, מן הסתם הוא גם כעת. זה לגבי חפצים, כשיש לנו איזושהי אי-ודאות לגבי הבעלות שלהם, לגבי השלימות שלהם, אבל לגבי בני אדם, הם לא חפצים. וכשהם נשארים סטטיים, הם אמנם נשארים סטטיים בהחלטה שלהם, אבל הנפש בהדרגתיות מתנבלת. כי הנפש של האדם זקוקה לעלות למעלה, לצמוח. ולכן ודאי שננסה ללקוט את המידע, אבל לא בצורה אובססיבית, ולנסות לחפש את כל פרטי המידע שיתנו לי את האפשרות להחליט את ההחלטה הטובה ביותר שיש. כי אם כך אעשה, פשוט אני לא אחליט. כי לעולם לא אוכל להגיע אל כל המידע. ויותר מכך, האדם יתחיל לצער את עצמו. האדם יעייף את עצמו, האדם יכניס את עצמו לחרדות ולחצים. מה עם ההחלטה? מה אני אעשה? איך אני אחליט? לאיזה כיוון? לכאן או לכאן? מה אני אעשה? ואז לא פעם האדם נכנס אל מעגל של לחצים, של אובססיביות, של מחשבות רודניות. ואם הוא נשוי, אז בני הבית גם הם חלק מהכעס, העצבים והלחץ שלו. ויש בן אדם אחר בדיוק הפוך. כאשר הוא נמצא בעודף התלבטויות, הוא נכנס למצב של שעננות, של אפתיות, של אדישות, של חוסר תפקוד, של חוסר עשייה. ולכן חשוב לדעת שההחלטה לא להחליט בהרבה מאוד מקרים היא גרועה יותר וקשה יותר מאשר להחליט ולעשות טעות. באופן טבעי ודאי שאם האדם יעשה החלטות בחיים, הוא יעשה טעויות. אבל אם נסתכל לא נקודתית, אלא טווח ארוך, האדם שמחליט, האדם שמשתנה, האדם שצומח, האדם שעושה שינויים בחיים הדרגתיים, האדם הזה באופן טבעי, אם נסתכל עליו כעבור 10 שנים, נראה שהוא עשה 100 שינויים. 70% מהם הצליחו, 30% לא הצליחו. אבל אם והיה והוא לא יעשה שום שינוי, אז יהיו לו 0% טעויות, אבל גם 0% התקדמויות. ודאי שהמחיר של לקבל החלטות הוא לטעות מדי פעם. הטעות, היתרון שיש לה, שהיא עוזרת לאדם להגיע ליותר הבנה, ניסיון, להפיק תועלת, לקח מהטעויות וכך ללמוד לפעמים הבאות. אבל אם האדם לא טועה, זה לא בגלל שהוא חכם, אלא בגלל שהוא לא מנסה, בגלל שהוא מפחד. האדם האמיץ מנסה, ודאי בצורה שקולה, שלא תגרום נזק רב מדי, אם והיה והוא יטעה, ובכך האדם צומח, וכך האדם מתפתח. האדם מדוגמה הוא אדם מופנם, הוא מפחד ליצור קשר עם אנשים. הוא מנסה לדבר עם פלוני ועם אלמוני, בעד רגעתיות, הוא מנסה עוד ועוד, כעבור 5 חודשים. נשאל אותו איך היה, הצלחת או לא? הוא יאמר לנו, פגשתי 20 אנשים, 5 מתוכם זלזלו בי, 5 התעלמו, 5 היו נחמדים, ועוד כמה הצלחתי ליצור איתם קשר נהדר. האם האדם הזה שילם מחיר? כן, אבל גם יש לו רווח. צריך האדם להתמקד ברווח שיש לו מהתהליך, ולא במחיר שהוא שילם. בואו נתאר לעצמנו אדם שסוחר בית או קנה בית. כל חודש הוא משלם, הוא שילם פעם אחת על הבית. אחרי שהוא משלם, הוא כל יום מחדש אומר לעצמו, אני לא מאמין, איזה מחיר אני משלם? למה שילמתי את זה? במקום פשוט להפיק תועלת מהבית. על הצד כמובן שהמחיר שווה את מה שהוא משלם. התשלום, המחיר שהאדם משלם בחיים, הוא חובה, הוא חייב להיות. הוא חלק מהחיים. הניסיון לברוח מלהפסיד או לשלם מחיר, לא פעם זה הבריחה מהחיים. לא פעם, אחד מהגורמים לכך שבני האדם מייצרים לעצמם בחירות לא נכונות, זה בגלל גורמים לא מודעים שמשפיעים על האדם. למרות שאדם מנסה פעם אחר פעם לקבל החלטה שקולה, ובעקבות כך גם החלטה מוצלחת, הוא מושפע מאוד מגורמים רבים לא מודעים שמתערבים בתהליך קבלת ההחלטה. לא פעם פחדים ממצבים מסוימים גורמים לאדם להימנע מלקבל החלטה. ניקח דוגמה שטחית. האדם יכול לומר לעצמו שהוא בוחר לעלות במדרגות כי הוא רוצה לשפר את הפעילות הגופנית שלו, חילוט עצמות, קצת להפעיל את הגוף במקום המעלית. אבל למעשה יש לו פחד ממקומות סגורים כמו מעלית. בואו נלך עם זה שלב אחד קדימה. יכול האדם לומר לעצמו שהוא נמנע מחברה בגלל שחברה זה משהו שטחי. בחברה לא מדברים דברים עמוקים. אבל זו לא המניעה שלו להתחבר אל החברה. המניעה זה הפחד מדחייה חברתית. לא פעם חוסר המודעות של האדם מונע ממנו לעשות את הבחירה הנכונה. כמובן שלחץ חברתי גם הוא משפיע על האדם לעשות בחירות לא נכונות. וכמו שהרב שטיינמן נשאל, על מה כדאי לוותר בשידוכים? הוא אמר, כדאי לוותר על מה יאמרו הבריות. לחץ חברתי. בהרבה מאוד מקרים לבני האדם אין את האומץ לקבל החלטה שונה מאחרים, או להגן על הבחירה שהרבה אנשים מתנגדים לה, בבחינת ויגבה ליבו בדרכי השם. אפילו כשאדם סובל מהבחירה שהוא עושה, הוא עכשיו יבחר בהתנהלות שהוא לא רוצה בה, שהוא לא מרגיש גאה בה, אבל הוא יעשה אותה בגלל הלחץ החברתי. מחקר מעניין הראה שנהג צעיר עלול להיות מעורב בתאונה ביחסיות של פי שתיים יותר כשנהג צעיר יושב לידו מאשר כשהוא נמצא לבד. ואם הוא נהג צעיר עם עוד שני אנשים צעירים לידו, יש עוד יותר סיכוי לתאונה. אחד ההסברים לכך הוא, כשהנהג הצעיר נוהג לבד, אז הוא נוהג, כי הוא צריך לנהוג. אולי יש בזה הנאה מסוימת, אבל הוא נוהג וזהו. אבל כאשר האדם נמצא עם עוד חבר ועוד חבר, קיים על הנהג הצעיר לחץ חברתי, סמוי וגלוי, לנהוג במהירות גבוהה יותר ולקחת סיכונים ולפעול נגד מה שהוא יודע שהדבר נכון. לחץ שככל שהוא מתגבר בעקבות החברה, הוא מגביר רחמנא ליצלן את הסיכוי לתאונה. אז האדם מושפע מגורמים רבים כשהוא עושה החלטה או נמנע מההחלטה. גם אותו אדם שנמנע מההחלטה, הוא חושב שהוא נמנע מההחלטה, אבל הוא עושה החלטה להימנע מההחלטה. וכשיש לאדם התלבטויות, כשיש לאדם בעיות, כשיש לאדם סוגיות לא פתורות בחיים שלו, התלבטויות שהוא לא מכריע בהם, וזה נמשך יום אחר יום, יום אחר יום, זה גורם לאדם צער מתמשך. צער ואפילו קטן מתמשך יכול להיות גרוע יותר מאשר צער של מדי פעם, צער גדול. צער גדול אבל מדי פעם עדיין לא בהכרח פוגע בשגרת החיים של האדם. אבל צער יומיומי שוב ושוב פוגע בשגרת החיים של האדם. לכן בעיות לא פתורות, התמהמהות בלקיחת החלטות, זוהי בעיה יומיומית. לכן הצורך למצוא פתרונות לבעיות זו לא תוספת לחיים, זה לא מותרות לחיים, זו חובה להחליט על כיוון, על פתרון, אפילו לא מושלם, אבל פתרון עם תנועה קדימה בחיים. אבל כשאדם לא מוצא פתרונות פעם אחר פעם, הרגשת החוסר אונים היא כבר הופכת להיות משהו מהותי בנפש האדם. האדם מפנים שהוא חסר אונים, חסר ישע בחיים שלו. ואז בגלל הרגשה הרעה שלו הוא מרגיש שהוא חסר אונים, לא יכול לפתור בעיות בחיים שלו. זה לא בגלל שהוא חסר אונים באמת, אלא בגלל המצוקה המצטברת, כך הוא מרגיש. אבל זו הרגשה מתאם. אנשים בקלות רבה מדי מאמינים למה שהם מרגישים. זו הרגשה, לא עובדה. הרגשת חוסר אונים. אנשים אומרים, אבל אני מרגיש חסר אונים. אז מה? רק מרגיש. זוהי טעות בהרגשה, לא העובדה. העובדה שאתה לא כל כך חסר אונים. יאמר האדם, אבל יש לי הוכחות רבות מדי שאני חסר אונים. נאמר לו, ההוכחות שלך, העובדות שאתה מביא, הן עברו תהליך של סינון. אחרי שאתה מרגיש איך שאתה מרגיש שאתה חוסר אונים, אז אתה מוצא את העובדות שמתאימות לך. העובדות עברו תהליך סינון, את כל העובדות שמאשרות את מה שאתה מרגיש שאתה זוכר. כל העובדות שמראות שיש סיכוי, שיש תקווה, אתה שכחת. כשאדם פעם אחר פעם מרגיש חסר אונים, הוא יכול לעשות עצבני מאוד, מתוח בשגרת החיים, או שהוא יכול להיות משותק ואדיש בחיים. אז בואו נאתגר את החשיבה וניתן פרשנות והגדרה למושג שנקרא כישלון. במקום כישלון שאומר אני לא שווה, נתחיל לומר, כישלון זה טרם מצאתי את הפתרון המתאים לפתור את הבעיה שיש לי. אבל אם לא מצאתי, זה לא אומר שאין פתרון, אלא רק שלא מצאתי. צריך להמשיך ולחפש. בקיצור יותר, הבעיה היא רק כישלון במציאת הפתרון המתאים. הכישלון הוא בכך שהאדם מפסיק לחפש פתרונות, בגלל שהוא בטוח שהוא כבר ניסה את הכל. אבל זו תמיד טעות. למה? איך האדם יודע אם הוא ניסה את הכל? איך הוא יודע לבחון את האמירה הזו על ידי שהוא ניסה? איך הוא יודע לבחון את מה שהוא אומר שהוא ניסה את הכל? על ידי שהוא עשה פעם אחר פעם ולא הצליח. אבל מה הוא עשה? הוא עשה מה שהוא יודע, ואז הוא לא הצליח, ואז הוא הגיע למסקנה שהוא ניסה את הכל. זו הטעות הגדולה. האדם ניסה את המקסימום הידוע, לא את המקסימום האפשרים. כשאדם ניסה את המקסימום הידוע, לא, אז הוא מתייאש, ובטעות אומר שהוא ניסה את הכל. הוא טועה. הוא ניסה את כל מה שידוע, לא, ולא כל מה שאפשר לנסות. ולכן הוא לעולם לא ינסה את הכל, כי הוא תמיד ינסה את מה שהוא יודע שכדאי בעיניו לעשות. תמיד הוא יהיה עם ידע חסר. הרי הוא תמיד יודע את מה שהוא יודע, ולא יותר. כשאדם אומר ניסיתי את הכל, זה הזמן לגלות ענווה ולומר, שאם אני מרגיש כך, הטעות היא לא המציאות והבעיה. אלא הבעיה היא שלי, שאני מחפש פתרונות ואני נעול למצוא פתרונות שהן לא מתאימים לי. אני נעול בכך שמאמין שניסיתי את הכל. אם אדם לא מוצא את הנעל שלו, מחפש פעם אחר פעם מתחת למיטה, הוא לא מוצא. אחר כך הוא אומר, חיפשתי, לא מצאתי. נאמר לו, זה לא נקרא לחפש. זה לא לחפש בכל מקום, זה לחפש במקום אחד. זה לא לגוון בחיפושים. הבעיה היא לא שהוא לא מוצא את הנעל. זו לא הבעיה הגדולה. הבעיה היא שהוא לא יודע לחפש. הוא מחפש את אותו פתרון ולא מוצא את הפתרון לבעיה. עצם זה שאדם מתמקד באותו פתרון פעם אחר פעם, זו הבעיה הגדולה. הבעיה היא חוסר יכולת למצוא פתרונות חדשים, לגוון בפתרונות. הבעיה היא לא הבעיה, אלא ההתעקשות לחזור על אותו פתרון ולהאמין שאני עוד מגוון בפתרונות. להאמין שבסוף אותו פתרון שלא עובד ייצר פתרונות טובים יותר. התגובה הלא יעילה למציאות היא הבעיה הגדולה. אז איך כן נוכל לפתור את הבעיות? איך כן נוכל לפתור את הכעסים, חוסר העוני המתמיד בעקבות הבעיות הלא פתורות? שלב ראשון הוא לפרט את הבעיות. בריאות, רוחניות, משפחה, תנאי מגורים, חברה, תחביבים, כל דבר. בואו ניקח בעיה אחת ונפרט אותה. מה הבעיה? איפה זה פוגע? איפה זה מטריד? איזה רגשות זה גורם לנו? כמה שיותר פרטים. לדוגמה, אדם אומר, אני לא מצליח להביע את הדעות שלי בחברה. אני יותר מדי מרצה אנשים אחרים. אני מרגיש שאני בעיקר מתגמל ולא מתוגמל בחברה. אני מבקש בקשות, בקושי עושים מה שאני רוצה, אני צריך להתחנן. בקושי אנשים מתייחסים אליי, אני מרגיש שהעולם הוא מקום רע, מקום מנצל. זה לא מקום בשבילי, אני מיואש. כשאני רואה צעירים שיביעים את עצמם, ואני מבוגר ולא מצליח. ובכך האדם נכנס לפרטים, פרטי הבעיה. עד כאן תיאור הבעיה, תיאור העובדות הבולטות, הבעיה, מי המעורבים בבעיה, מתי זה קורה? מה רע בעיני האדם? מה הוא עושה כפתרון הבעיה? מה הוא מרגיש? מה הוא מצפה שיהיה? תיארנו את הבעיה, ובעיקר מה שחשוב זה לזהות את הגישות שהאדם מנסה בעזרתן לפתור את הבעיה. התפיסת עולם שיש לאותו אדם. לדוגמה, האדם המרצה שדיברנו עליו, יש לו גישה של מתחנן, תפיסה שהעולם הוא רע, לא מתגמל. אלה הן גישות שנשמעות הגיוניות, אבל הן לא יעילות. העובדה שהן פעם אחר פעם מייצרות בעיות ולא פתרונות. זה המקום שלנו הנעול. כשאנחנו חושבים שיש לנו פתרון מצוין, אבל העולם עקום. אולי אנחנו צודקים, אבל נמשיך לסבול. לכן עדיף במקום להתרכז בעולם ובאנשים, האם הם רעים או טובים, שזה לא בידיים שלנו להתרכז, במה שכן בידיים שלנו לעשות. וזה חלק מחוסר העונים של האדם, שהוא מתרכז פעם אחר פעם במסכנות, בחוסר העונים וברוע שיש בחברה או בעולם. הגיע הזמן לחפש פתרונות חדשים. הבעיה הראשונה שמתמודדים איתה, האדם שמחפש פתרון חדש, לבעיות שלו, כשהוא מחפש פתרון חדש, הוא מחפש עם ראש ישן. רבותינו אומרים שהעולם נברא באות ה', העולם הזה נברא באות ה', ולמה? כיוון שיש פתח למטה של האות ה' לפתח חטאת רובץ. זה הפתח של הפתח חטאת רובץ שמשם נופלים. אבל יש פתח למעלה שמשם אפשר להיכנס. מי שעושה תשובה, שואלת הגמרא למה? זה לא אותו פתח, משם נופלים, משם עולים. עונה הגמרא, מערכת היצרים והחשיבה של האדם שהפעילו אותו לרדת למטה לא יכולים להיות אלה שיפעילו אותו לעלות למעלה. הראש הישן גרם לאדם ליפול. הראש החדש חייב להיות שונה. לכן יש פתח למטה ופתח למעלה. פתח למטה נופלים, פתח למעלה עולים, וזה לא אותו פתח, מכיוון שאי אפשר שאדם יהיה אותו אדם שנפל או אותו אדם שיעלה. כשאדם מחפש פתרון חדש, צריך להיות עם ראש חדש. כל פעם שהראש הישן ישמע פתרון חדש, הוא יתחיל לדחות את הפתרון החדש. למה? כי הוא חושב עם הראש הישן. לכן הוא יזלזל לפתרונות חדשים. זה הקושי הראשון שהאדם לא מודע אליו כשהוא מחפש פתרונות. לחפש פתרון חדש זה דורש להתגבר על הביקורתיות, הביקורת של אין סיכוי, זה לא יעבוד. אני יודע הכל. סמוך עליי, אני מכיר. אם אני נעול בגישות האלה, זה מחסום בפני הפתרונות החדשים. האדם צריך לפתוח את הראש שלו, שזה אומר להסיר את מחסום הביקורתיות, שזה אומר להתחיל לשמוע על כיוונים חדשים בחיים. אפילו אם הכיוונים החדשים הם לא נכונים, לא הגיוניים, לא טובים, זה לא העניין. העניין הוא לא האם הפתרון הוא טוב או לא. העניין הקודם הוא קודם לפתוח את הברז, אפילו שבהתחלה יצאו מים אחוריים, העיקר להתחיל לעשות שינוי, שזה שינוי בראש, לפתוח את הראש לעוד ועוד פתרונות, ובכך האדם מתחיל להתנסות בגישות חדשות, טובות, יותר טובות פחות או לא טובות, אבל לפחות הוא בתנועה. הבעיה היא שהאדם לא נע קדימה. היתרון והפתרון הוא כשאדם מתחיל להשתחרר ממעשר הגישות והמחשבות שלו. לכן בואו ניקח דף ועד ונכתוב כל פתרון אפשרי, כל רעיון חדש, מבלי לשפוט אם הוא מוצלח או לא. הערכת הרעיונות, האם הם טובים או לא, את זה נדחה לשלב מאוחר יותר. אדרבה, ככל שהרעיון לא שגרתי, זה טוב יותר, לא בגלל שנעשה את זה, אלא בגלל שזה משחרר אותנו מההיגיון הישן. זו הדרך להשתחרר מהגישות הישנות, מהמשקפיים הלא יעילות שמייצרות חוסר אונים ותסכול. הדבר היחיד שהוא טוב במשקפיים הישנות, בגישות הישנות, זו ישליית תחושת הביטחון, שאדם עושה דברים הידועים לו. אם כן, הדבר הטוב הוא לעשות רשימה של כמה שיותר פתרונות. מתוך העשר דקות הראשונות שרשמנו פתרונות, שלוש, ארבע דקות הראשונות רשמנו דברים שאולי לא לגמרי רלוונטיים, רק עזרו לפתוח את הראש. אבל בשאר הזמן נרשום דברים מעניינים. וכעת ניקח את הפתרונות החדשים ונחפש איך אפשר קצת יותר ליישם אותם. לדוגמה, האדם שמרצה את האחרים, אולי רשם לעצמו, מכאן ואילך אני חושב רק על עצמי, לא אכפת לי יותר מאף אחד, לא מתייחס יותר לאנשים אחרים. מובן מאיזה מקום האדם רשם את זה, אבל בואו ננסה להתאים את זה למידות של האדם, כי פתרונות לא דורשים שינוי קיצוני, אלא קצת להתגמש. לדוגמה, אנחנו נעדן את זה ונרשום, אני אמשיך להיות נחמד ולעשות למען אחרים, אבל 20 דקות ביום אני מתעסק בתחביבים שלי, בדברים שלי, מבלי שאני שופט את עצמי ומייסר את עצמי על כך שאני בכלל יכול לחשוב על עצמי. נורמלי שכן, אני חושב על עצמי, וזה בסדר, זה בסדר גמור. האדם לא אמור להיות עסוק סביב עצמו, יחד עם זאת לא להתעלם מעצמו. יש אנשים שהולכים לטיפול אצל פסיכולוג 7 שנים, 10 שנים. ליווי יכול לדבר טוב, אבל כשיש טיפול וכל פעם האדם נדרש מחדש לבחון, כשפלוני דיבר איתך, מה זה סימל בעיניך? כשאלמוני לא התייחס אליך, מה זה אומר עליך? כשאדם פעם אחר פעם מתעסק בעצמו, במה אני מרגיש, מה הרגשתי, מה זה אומר עליי, מה זה אומר על העבר שלי, מה זה אומר על היחסים שלי עם ההורים שלי, זה נראה לאדם דבר חכם, אבל בהרבה מאוד מקרים האדם מכניס לעצמו כל מיני מחשבות, שם הדגשים על העבר יותר מדי. האדם הפך את העבר כדבר, כאירועים שהם בעלי השפעה רבים יותר ממה שהם באמת. העבר הוא לא כל כך מכריע. העבר הוא ודאי בעל השפעה, אבל לא כל כך מכריע. לאדם יש השפעה על ההווה ועל העתיד שלו, כי יש לו בחירה. ולפעמים אדרבה, זה שהאדם שוב ושוב חושב על העבר, כמה הוא היה מסכן, כמה הוא היה סובל, הוא מתבוסס בתוך החשיבה הזו, הוא מעצים את זה ונעשה תלותי יותר ויותר במטפל שלו. שלא לדבר על כך שבלי לשים לב, בעצם זה שהאדם שואל את האחר על העבר שלו, המטפל שואל את המטופל, מה היה לך בעבר, איך סבלת בעבר, כמה מסכן היית בעבר. זה עצמו מחדיר לאדם המטופל איזה מסכן הוא. הרי יש כאן הנחת יסוד שעליה אנחנו דנים. אתה אדם מסכן, אתה אדם סובל, אתה אדם שקשה לך. ולמה? בגלל העבר שלך, כעת רק נעמיק ונראה כמה זה. ובכך האדם קובר את עצמו נפשית, על ידי כך שהוא מעניק משקל יתר לדבר חשוב. העבר של האדם הוא חשוב, אבל משקל יתר, ובכך האדם מתמקד בחוסר האונים, במקום ביכולת שלו לצמוח, להתפתח. אז ודאי שטוב שהאדם חושב על עצמו מדי פעם. רק על עצמו לא, אבל ודאי שאדם יחשוב על עצמו. הרי התורה אומרת, ואהבת לרעך כמוך. התורה יכלה לומר, ואהבת לרעך, בלי כמוך. אלא, קודם כל, צריך שיהיה כמוך. וכמו שאת אוהב את עצמך, גם תאהב את הזולת. האדם אמור להתייחס לעצמו. והנה האדם שדיברנו עכשיו, הוא לוקח לעצמו 20 דקות ביום, שבהם הוא מתעסק בעצמו. הוא מתחיל קצת לומר לא לאנשים אחרים, אותו אדם שמרצה. בהדרגתיות, לא לענות לכל טלפון מצלצל, אלא מתי שזה אכן מסתדר לאדם, מתאים לאדם. שאדם יותר יגדיר את הציפיות שלו מאחרים, ולא רק מה הוא אמור לעשות למען האחרים. שיגדיר לעצמו מה המטרות שלו בגישות החדשות, להיות שלב יותר, רגוע יותר, מאוזן יותר בין לתת ולקחת. שאדם ירשום לעצמו גישות חדשות, עשייה חדשה, יתנסה, יבדוק, יראה, תהליך של ניסוי ותהייה, יוכל לקדם את האדם. ינוע האדם לקראת הגישות החדשות. לא כולם רלוונטיות, לא כולם התגשמו, אבל אם הוא לא יתחיל עם טעויות, הוא לא יגיע להצלחה. אלא גישה הנכונה. העיקרון הוא לצאת מהמקום ההישרדותי ולהתחיל להתפתח. הגמרא אומרת שבדורו של רבי יהודה ברבי אלעאי, 6 אנשים התכסו בתלית אחת. ברמת העובדות, זה הגיוני או לא? המושכל הראשון אומר, לא, זה לא הגיוני. איך אפשר? הרי כל אחד מושך לכיוון שלו. אי אפשר 6 בתלית אחת? אבל אם נאמר לשישה אנשים, אם אתם תהיו תחת תלית אחת, 6, כל אחד מכם יקבל 100,000 שקל. האם הם יצליחו? התשובה היא כן. למרות העובדות שזה לא נראה, בכל אופן הם יצליחו. ימצאו איזשהו פתרון מסוים. למה? כי יש להם מניע חדש. כשיש מניע חדש, מניע מעניין, מניע מאתגר, האדם מוצא את מערכת החשיבה הגמישה כדי לפתור את מה שנראה כחסר אונים, חסר פתרון. מניע חזק מפעיל את האדם. גישה חדשה מייצרת גמישות בחיים, גם בעובדות שנראות לא הגיוניות. כך אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, רעיון נהדר. אותם 6 תחת תלית אחת לא ידעו איך אפשר להתכסות תחת תלית אחת. אבל אותם 6, כשהם יודעים שהמטרה היא שכולם צריכים להתכסות בתלית אחת, המוח לא חושב איך אני מושך אליי, אלא איך אני נותן לאחר, ובכך האדם מוצא לעצמו את היצירתיות. בתוך מערכת שהייתה נראית נעולה ולא הגיונית מבחינת העובדות. כך האדם משחרר את עצמו מעולם ההתלבטויות, עולם התסכולים, עולם של יוש, אל עולם של גמישות, פתרונות ועשייה יעילה. היו ברוכים.
כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.